שמח. הגענו לפרק ז' סעיף ט' בעמוד קוף סמך דלת. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם הטבעה זו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם, אבל לא תיבנה האומה כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה, שהוא מילוא הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. כן, הרב ממשיך את הסעיפים בענייני חינוך. כן, מסעיף ז' כבר שמנו לב שהרב עוסק בענייני חינוך. והוא ממשיך בסעיף הזה לטפל בענייני חינוך. למה בפרק הזה הרב עוסק בענייני חינוך? כי בפרק הזה הרב עוסק בנשמת ישראל. והוא עוסק בשלמות נשמת ישראל. והוא עוסק בתחיית האומה. ולכן חייבים לעסוק בחינוך. כי לא תהיה תחייה באמת של האומה, אם לא על פי חינוך מתאים. רק חינוך נכון יוכל להביא לגילוי כל הכוחות הטמונים באומה הזאת, שכדי למלא את תפקידה העולמי, זקוקה לכל הכוחות. והיא בעיקר זקוקה לכוחות הייחודיים שבה. היא זקוקה לכלל הכוחות, אבל היא זקוקה במיוחד לאותם הכוחות שלא נמצאים באופי של אומות אחרות. כי אחרת מה תהיה תרומתנו לעולם? אם אנחנו נבוא לתרום לעולם מה שאחרים יכולים לתרום לעולם, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו בוודאי חייבים להביא לעולם את הצד הייחודי שבנו, שהעולם כל כך חסר וכל כך צריך אותו. לכן הרב אומר ככה, יש בוודאי חשיבות מאוד גדולה לקנות השכלה כללית. תנועת ההשכלה בישראל, באירופה, דחפה מאוד לקנות השכלה כללית. למה השכלה כללית זה טוב? כי אנחנו חיים בתוך העולם. ויש בנו גם, כישראל, יש בנו גם צד כללי עולמי. זה אנחנו כבר ראינו. זאת אומרת, אנחנו ישראל, אבל בתוך מדרגת ישראל מתגלה גם מדרגת האדם הכללי. אז לא יכול להיות שמדרגת האדם הכללי לא תמצא את סיפוקה על ידי השכלה כללית. לכן, אומר הרב, ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה. כלומר, מכוח ההשכלות הכלליות יש צורה. את האדם קונה, מקבל צורה. כפי שהרמב״ם מסביר, שהאדם זה שכל. מה התכוון הרמב״ם לו כשהוא אמר שהאדם זה שכל? הרמב״ם מתכוון להגיד זאת הצורה המיוחדת של האדם. צורתו המיוחדת של האדם היא בשכלו. לא באותן פונקציות, שגם בעלי חיים, נבראים אחרים, יכולים למלא. אז יש בנו צד כללי, עולמי, אנושי, אוניברסלי. איך יקבל הצד הכללי הזה את פרנסתו? ההשכלות הכלליות. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה, נותנות צורה, מטביעות. מטבע זה דבר שיש בו צורה. מה שנותן ערך למטבע זה הצורה שמוטבעת על המטבע. ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה. הנשמה הכללית מה זה? זה הצד האנושי האוניברסלי שבנו. שגם התווה הזו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם, בוודאי. בוודאי. כדי שצורתנו תתגלה במלואה, חייב להיות צד כזה של טיפוח צורת האדם הכללית שבנו. כמו שהרב קוק כותב באורות הקודש, שלא לא יעלה על הדעת, שיהיה לנו מוסר תורני בלי מוסר טבעי. המוסר התורני הזה, שלא יהיה בנוי על בסיס ויסוד של מוסר טבעי, הוא רעוע, הוא לא איתן. כי יש בנו צד אנושי כללי. אז בוודאי שהמוסר התורני, המוסר של התורה, הוא לא בא במקום המוסר הטבעי, אלא הוא משכלל אותו. הוא נותן לו מימד אחר לגמרי. אבל אם אדם יבוא ויטען שיש לו רק מוסר תורני ואין לו מוסר טבעי, אנחנו מבינים שהאדם הזה הוא לוקה בחסר.
מה?
דרך ארץ? כן, דרך ארץ קדמה לתורה. ואחר כך באה התורה, והיא נתנה לנו גם את המוסר התורני. ברור. אז לכן אומר הרב, ההשכלות הכלליות הן מטביעות יפה את הנשמה הכללית וחותמה, שגם מטבעה זו נדרשה היא מאוד לשכלול צורת האדם, אבל לא תיבנה האומה. כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה. אבל זה לא העיקר. אם אדם יעצור בהשכלות הכלליות, אז הוא עוד לא הגיע לעיקר. השכלות הכלליות זה יפה. כן, בטח צריך אוניברסיטה. השכלות כלליות. אבל אוניברסיטה זה לא במקום תורה. שלא צריך לומר שהאוניברסיטה לא יכולה להיות סותרת את התורה. כי שיעור קומתה האמיתי של האומה הישראלית זה הישראליות שבה. זה הצד האלוקי הייחודי שבה. אבל לא תיבנה האומה כי אם כשהעיקר יהיה מה שישכלל את שיעור קומתה שהוא, אז אם כן מה הידיעות האלה? הוא התחיל בהשכלות כלליות. אבל יש ידיעות שהן הרבה יותר משמעותיות, שהוא מילו הידיעות במה שנוגע לחלקה בייחוד. אנחנו חייבים לקנות ידיעות ולהקנות ידיעות כאלה המבליטות את החלק המיוחד של האומה הישראלית בעולם. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אנחנו חייבים הרבה לברר מה חלקנו המיוחד במציאות. וזאת ההשכלה, היא באמת ההשכלה העיקרית. וכמובן הרב כאן מרמז על החינוך. לא ייתכן שהילדים יהיו עסוקים בהשכלות כלליות, וההשכלות ששייכות לחלק הזהותי הישראלי הטהור יהיו בטלות בשישים. כמעט ולא קיימות, אולי אפילו בכלל לא קיימות. אז זה בכלל לא, אז עם ישראל לא יכול למלא את התפקיד שלו. אנחנו חייבים להכיר את עצמנו, חייבים תנ"ך, חייבים תורה שבכתב, חייבים תורה שבעל פה, חייבים היסטוריה של תולדות עמנו, ללמוד על האופי שלנו, על המידות המיוחדות שלנו, על החלק שאנחנו הולכים למלא באנושות. אם אתה לא תכניס את זה לחינוך, אז אנחנו נהיה אומללים. כי לא נצליח לגלות ולחשוף את האופי שלנו, וגם לא נתפוס את המקום הראוי שלנו באופי. להיות נר. אם אתה לא נר, אתה לא תהיה אור. אם אנחנו בעצמנו לא נהיה מלאי אור, איך אנחנו נהיה עובד בצורה כזאת? זה כל הסוד כידוע של נרות חנוכה, שנועדו להאיר את רשות הרבים. ובעצם נרות חנוכה הם בוודאי קשורים לנרות שבת, שנרות השבת באים להאיר את הפנים, ונרות חנוכה מכוח זה באים להאיר את החוץ. לכן רש"י במסכת שבת פלא פלאים מסביר הרגיל בנר אביין לי בנים תלמידי חכמים, מי שרגיל בלקיים את מצוות הדלקת נר, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. מה כותב רש"י שם? נר של שבת ונר של חנוכה, פלא פלאים. פתאום רש"י החליט שמדובר בשני סוגים של נרות. אבל האמת שזה לא שני סוגים, זה אותו סוג. אם אתה מדליק נרות שבת, אז יש כוח לנרות חנוכה. הרי זה מה שהיוונים רצו לבטל. הם רצו לבטל מאיתנו את השבת, כי הם מבינו היטב שאם אנחנו לא נהיה שומרי שבת ולא נקדש את החודש ולא תהיה בנו ברית מילה, לא יהיה לנו כוח להאיר, כי לא יהיה לנו שום צד ייחודי. ואז מה הם הרוויחו מזה? שהם תופסים את המקום העיקרי בעולם. בוודאי המלכויות רצו לעמעם את אור ישראל כדי לתפוס את המקום של ישראל. כי אם אור ישראל מאיר בעולם, אז שרגא בתיהרי מה מהני. זאת אומרת, אם אתה מדליק נר באמצע היום, כשהשמש זורחת בכל כוחה, זה בכלל לא מאיר. אז הם מבינים שאם נר ישראל מאיר, אז אין בכלל מקום לנרות קטנים. אז מה עושים? אז הם מעממים את האור הישראלי. ואז ככה יש מקום להופעת מלכויות. אז רש"י אומר, נר חנוכה שלך תלוי בנר שבת שלך. אם אתה מאיר את המציאות הפנימית שלך, שבת קודש, לעשות את השבת, כלומר אתה מתמלא קודש, הנרות הללו קודש הם גם כן, ואז הם יכולים להשפיע כלפי חוץ, יכולים להעיר. כן, מה רצית? אתה לשאול משהו?
כן,
אני חושב
שזה
גם
אם ילמדו רק שבת
קודש
ולא לימודי חוץ, אז גם זה לא
יהיה כמו שבת. בוודאי שזה יהיה חסר, כי ההשכלות הכלליות הן נותנות לנו את הקשר עם המציאות העולמית הכללית. כן, זה חסר, ודאי, הזכירו את זה, כולם הזכירו את זה. גם ראשונים, גם אחרונים הזכירו את זה. אבל עיקר הבניין זה כמו השלד. באדם יש את השלד, אבל יש... תראה, על השלד יש בשר ויש אור וכו'. אבל השלד, מה השלד? סעיף י' כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה בחיתובה וציוויונותיה הפרטיים. כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה ובכל מנהגיה. ואלה בעצמם הינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים. כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. מה הרב אומר כאן? אומר ככה. כשם שהאידאה הנפשית האישית, מה זה האידאה הנפשית האישית? נשמת האדם. כן? הערך המוחלט שלך. של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו ערך מוחלט. החיים שלו. הדבר שבשבילו הוא בא לעולם. כשם שהאידאה הנפשית האישית, הפרטית של כל אחד ואחד. איך היא מתגלה? איך אתה יודע? אתה תפגוש את האדם, תראה שכשם שדעותיהן שונות, פרצופיהן שונים. אתה רואה שכל אחד יש לו צורה מיוחדת. אחד גבוה 2 מטר, אחד נמוך 1.60 מטר. אחד בריון, השני ככה, אחד עם מידות זריז, השני מתון. אתה רואה? זאת אומרת, אתה מבין שבעצם הדבר הזה המתגלה, הוא בא לחשוף את המציאות הפנימית האידיאלית של האדם. כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה, איך שאתה נראה בכלל, איך שאתה נראה, זה הנשמה שנתנה לך את הצורה הזאת. אתה לא נראה ככה ולא אחרת בגלל שאני יודע התנאים אקלימיים. כל אחד לפי נפשו, לפי הערך של נפשו, לפי תפקיד נפשו, ככה הוא יופיע בעולם, ככה תהיה לו צורה. והרבה פעמים אפשר להבחין על פי הצורה החיצונית של האדם. מי האדם? כשם שהאידאה הנפשית האישית מתגלה בצורת הגבייה בחטיבותה וציוויונותיה הפרטיים, כלומר, גוני האופי שלו, דבר כזה הוא גם נכון לגבי הכלל. כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה, כנסת ישראל, דווקא בכל פרטי אוצרותיה. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו מגע עם האידאה הישראלית הטהורה, אנחנו חייבים להקפיד על הגילוי. על הגילוי. מה זה הגילוי? כל פרטי אוצרותיה, כל מה ששייך לאומה הזאת, האוצרות שלה, אוצרות החוכמה, אוצרות התבונה, אוצרות המידות, אוצרות הרב אומר, אפילו המנהגים. בכל פרטי אוצרותיה, אמונתה, חוכמתה, שפתה, ארצה, תקוותה, לא לוותר על כלום ממה ששייך לנו. למה? כי כל פרט כזה מגלה משהו מן האידאה הציבורית הישראלית. כמו שאם אדם, נגיד, יודע מה, אדם יגיד, תשמע, אפשר לוותר על, אני יודע מה, אוזן אחת. מה פתאום? איך נראה אדם בלי אוזן אחת?
הוא לא עם אוזן בכלל.
נכון, גם איך הוא נראה, איזו צורה. כי ההופעה המלאה והשלמה של האידאה הפרטית שלו, מחייבת, שיראה כמו שהוא נראה. היא חייבת. פחות ממה שנראה האדם, אי אפשר. לכן באמת, יש סוד מאוד גדול, שכהן בעל מום פסול לעבודה. מה קרה? למה פסול העבודה? כי כדי לעבוד את השם, אתה צריך להשתמש בכל הכוחות. צריך שיתגלה בך האדם השלם. ואם כהן הוא בעל מום, משהו חסר בהופעה. יש משהו שלא מתגלה, שלא נחשף. ולכן עבודתו לא תהיה שלמה. כן, מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה. וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לדאוג להופעת כל אוצרות האומה. אמונתה, חוכמתה, שפתה, ארצה, תקוותה, אתם יכולים להוסיף לרשימה הזאת הרבה דברים. אומנותה ובכל מנהגיה. ועכשיו הרב אומר שזה עובד בשני הכיוונים. כלומר, הצד האמיתי הפנימי הגדול שלנו יתגלה דווקא כשכל ההופעות החיצוניות האלה יבואו לעולם. הוא אומר שכשאנחנו מקפידים לשמר את הדברים האלה, זה חוזר אלינו ומחיה אותנו. ואלה בעצמם, אוצרותיה, אמונתה, חוכמתה, שפתה, ארצה, תקוותה, כל מנהגיה, הינם הגורמים היותר גדולים, ליתן לנו אומץ וחיים. למה? כי כלל ידוע, העץ מתחזק מן הפירות שהוא נותן. כידוע, ככל שהעץ נותן פירות יותר יפים, העץ בעצמו יותר בריא. כי הוא ממלא את תפקידו. לכן אומר הרב, הדברים האלה בעצמם, שהם בעצם הביטוי של האידאה הכללית של האומה, הם בעצמם נותנים לנו את הכוח להיות מה שאנחנו אמורים להיות. ואלה בעצמם אינם הגורמים היותר גדולים ליתן לנו אומץ וחיים. כלומר, לחבר אותנו אל הערך המוחלט שלנו. וכל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים, כך אנחנו מקבלים מזה מנות חיים. כמו שאם אדם, כן, לפעמים אדם אין לו מצב רוח. מה זאת אומרת אין לו מצב רוח? זאת אומרת, הצד הפנימי הנפשי שלו לא מתגלה בכל תוקף. מה אתה אומר? אז איזה עצות אתן לו? תשמע, קודם כל, דבר ראשון, חביבי, לך, תעשה מקלחת טובה. טוב. אחרי שתעשה מקלחת טובה, תלבש כמו שצריך. אחרי שתתלבש כמו שצריך, שב, תאכל כמו בן אדם. וזה, ואני מדבר, בעיות פסיכיות בפנים, מה העניינים? אבל זה הגילוי. ואם אתה תטבל בזה, ואתה מחבב את זה, אתה מחבב את הצדדים המגלים את המציאות הפנימית שלך, אז זה חוזר ומעורר את המציאות הפנימית הטובה. לפעמים זה עצות כאלה פשוטות. לא צריך ככה, זה דברים עניינים, מסובכים. זה דברים פשוטים. בן אדם לא מנהל את החיים שלו כמו שצריך. הוא לא מסודר. הוא סתם עזוב. אז אם אדם עזוב וזרוק בחיים, אז גם קשה מאוד למצוא במצב כזה הופעה שלמה, אמיתית, איתנה, גדולה, טובה, של המציאות הפנימית שלו, הנפשית שלו. למה? כי הוא מזלזל בגילויים של האישיות. אם אתה מזלזל בצד הגלוי של האישיות, אז כמובן זה חוזר, וזה מחרסם בעצם המעמד הפנימי שלך. אתה צריך לראות טוב. אם אתה נראה טוב, אז ממילא אתה מעורר את התוכן שהוא המקור האמיתי של הראות טוב. לכן אומר הרב, כשאנחנו מדקדקים בדברים האלה של האומה, בכל אוצרות האומה, באמונתה וכו', אנחנו על ידי זה בעצמנו מתחברים חזרה אל התוכן הפנימי של האומה ומקבלים שם, מקבלים משם אומץ, חיים, גבורה. וכמובן אתם יודעים, את הבנתם שהרב כותב את הדברים האלה כלפי מי שחשב שגאולת ישראל זה בזלזול במסורת ישראל. אתם מבינים ששני הסעיפים שלמדנו היום הם משלימים אחד את השני. לא, שגאולת ישראל עוברת בזלזול במסורת ישראל. כלומר, הרי באירופה התפתחה תנועה שלמה שאמרה שצריכים לשים את הדגש על ההשכלה, ומי צריך את המנהגים הישנים האלה שעבד עליהם הכלח, שבכלל זה כבר לא ככה, מי צריך בעולם המודרני שלנו את כל המנהגים המיושנים האלה שיהודים, כן, זה כבר טוב אם אתה יהודי בביתך. אתם מבינים? אז הרב כאן מסביר שזה לא נכון, ההפך. כמו שהצד הפנימי של אדם חייב לבוא לידי ביטוי בצד גלוי, הצד הפנימי של ישראל, הם חידשו מה שנקרא חוכמת ישראל. חוכמת ישראל זה לא היה, זה היה כל המחקרים ההיסטוריים על עסקו הרבה בצורה מדעית ולחקור את המקורות ולהשוות בצורה מדעית ולדגדג וכו', אבל בפועל במציאות היו בקיאים, ידעו את הדברים ישר והפוך, אבל בצורה מעשית הם לא הוציאו שום דבר לפועל. זה היה שייך רק להשכלה, חלק מן ההשכלה. הכניסו את זה כסעיף בהשכלה. תדע בדיוק להשוות מקורות עניינים, לחפש כתבי יד עתיקים, לעשות השוואות, נוסחאות, עניינים. אבל מתוך זה מה מחלחל בתוך החיים ומה מחיה, כלום. אז הרב אומר, מסביר, שזה כמובן, המעיין הזה יתייבש. אם אתה לא נותן לו גילוי בפועל, בחיים, בכל צורה אפשרית, בסוף זה לא, לא תהיה לזה שום משמעות. וזה אכן זה מה שקרה. כשההשכלה התחילה לנתק, תנועת ההשכלה התחילה לנתק את עצמה מהמעשה, מהשייכות בפועל לאוצרות הנשמה הישראלית, אז התייבשה, כבר לא נתנה את מה שהיה צריך לתת. והיום אנחנו רואים את הנזקים האדירים שזה גורם לנו. כן? אז הסעיפים האלה הם משלימים אחד את השני. אולי כל סעיף וסעיף כאן נצמד לשני בכוונה. יש פה מחשבה תחילה, לא במקרה. כל זה כדי להזהיר אותנו על החינוך הנכון. ועכשיו שאנחנו נחנך ילדי ישראל עם השכלה אמריקאית, זה לא עובד. ילדי ישראל צריכים לקבל מזון שמתאים לתינוק ישראלי. ולא מזון נפשי שמתאים לאומה אחרת. טוב. כן.